שלום לכולכם, אני שמח ששוב אתם איתנו בפינתנו, כיצד ננהל נכון את תקציב ביתנו, כיצד נגיע למצב שבו משק הבית שלנו ינועל נכון בכל הכיוונים, כך שתקציבנו יהיה מאוזן ונוכל לחיות חיים מאושרים. בפינות הקודמות דיברנו על כך שחייבים לקבל החלטה שאנחנו מנהלים את תקציבים הבית, מנהלים את משק הבית שלנו, קיבלנו החלטות שאנחנו לוקחים אחריות על המעשים שלנו, אנחנו לא נבלים מעולם השפע, מעולם הפרסמות, ואנחנו עושים את הדברים בצורה הנבונה ונכונה. היום נעסוק, רבותיי, בשאלה כיצד לערוך קניות בצורה הנבונה. מסתבר שלצאת היום לקניות זה משהו כמו לצאת לשדה הקרב, בעיקר אם הדברים עשויים ונעשים במרכולים גדולים ועצומים המוציאים שפע רב, עגלות גדלות. אגב, העגלות גדלות משנה לשנה, המרכולים מגדלים אותם כדי שהנפח יהיה גדול וקליט, ולכן ביציאה הזאת לקרב הקניות אנחנו צריכים להיות מתוכנים מראש, וכמו כל חייל שיוצא לקרב, ראשית מתאמנים בבית. מה אנחנו צריכים לעשות בבית לפני כל יציאה לקניות? א', לבדוק מה יש ומה אין. הרבה פעמים יש לנו מאגרים בבית, ברוך השם, אין מלחמה, מצב שפיר, מצב מדינת ישראל טוב, אין צורך לצבור מאגרים בבית. אז אם יש לי מאגרים, אני בודק בבית מה יש ומה אין. אין טעם ללכת לקניות בלי לדעת מה יש לי בבית ולקנות שוב את אותה מוצר. דבר נוסף, אני בודק אולי במוצרים שקניתי בעבר לא השתמשתי בכלל, לא היה צורך בהם, או שהיה צורך כל כך מועט בהם שיכולתי לקנות אותו מוצר באריזה הרבה יותר קטנה. יכול להיות שקניתי עוגיות ולא השתמשתי בהם, אפשר היה לקנות חבילה קטנה הרבה יותר של עוגיות, ופעם הבאה נקנה בצורה כזאת. אז לבדוק את הכמויות, לבדוק את האיכויות, לבדוק בבית מה קניתי ומה אין. הדבר הבא שאני צריך לבדוק בבית לפני שאני הולך לקניות, כרגע אנחנו מדברים על בעיקר מוצרי מזון, נדבר בהמשך על קניית בגדים, זה מה חסר לי. נייר ויפרון, זה לא בושה, וכותבים מה חסר, מה אני באמת צריך. אגב, אדם נבון עושה את זה לאורך כל השבוע. בדרך כלל, במדינת ישראל, ככה היהודים רגילים, פעם בשבוע עושים קנייה אחת גדולה, בדרך כלל בסביבות ימי חמישי, שישי, קנייה גדולה לקראת שבת למשך כל השבוע. אז במשך כל השבוע, אם חסר משהו כדי שלא נשכח, לוקחים איזשהו נייר על המקרר, דוגמה, עם מדבקה, ורושמים מדי פעם משהו שחסר לנו. יוצאים לקניות עם רשימה מדויקת של מה שצריך. אני לא אומר שחייבים להיצמד לרשימה הזאת בכל פנים ודרך ואין לחרוג ממנה. לא צריך להיות כזה קיצוני. ודאי שאם שכחתי ברשימה הזאת לרשום חלב ופתאום הגעתי לחנות וגיליתי שאין לנו חלב בבית ונזכרתי בזה, אז אני אקנה חלב וגם אקנה גבינה. אין ספק. וגם אם חסר לחם, נקנה לחם. גם אם שכחנו לרשום את זה ברשימה. הרשימה הזאת אינה באה למנוע את מה שאנחנו חייבים וצריכים, אלא היא באה למנוע מאיתנו לקנות את מה שאנחנו ממש לא צריכים. כי הרבה מאוד מהקניות, ההחלטות שלנו לקניות, נעשות תוך כדי הקנייה. ולכן, יצאנו עם רשימת קניות מדויקת, כן? אין צורך לצאת עם פלאפון סלולרי. הרבה פעמים אתה הולך לקניות, ואתה רואה אנשים עושים קניות אונליין, הפלאפונים שלהם ישר הביתה, רצוף לאישה. אם הפלאפון על חשבון העבודה, סתם בזבוז כספי מעביד. אם הטלפון הוא על חשבונך, נייד עולה הרבה מאוד כסף, יש להניח שתבזבז יותר כסף על הנייד מאשר תחסוך בקנייה שאתה עושה. אז אין צורך ללכת עם טלפונים ניידים לצורך הקניות, אפשר ללכת עם רשימה מסודרת מראש, ותמיד יהיה משהו ששכחת, אין מה לעשות. ואז אנחנו מגיעים לחנות עם ההחלטות מה אנחנו קונים. הנה, נכנסנו לקרב. הדבר הראשון בקרב זו פצצת ריח חיובית. הרבה מרכולים דואגים שבכניסתך לקניות תחוש את ריח המאפים הטריים שזה אתה יצאו מהתנור. שיטה טובה, כי אחת העצות המפורסמות, שגם אני מוכן לתת לכם אותה, היא ללכת לקנות צבעים. טוענים אנשים, והדברים אפילו נבדקו, שאדם שהולך לקניות צבע, הוא קונה הרבה פחות. אדם שהולך לקנות רעב, קונה הרבה יותר, מכיוון שהוא רעב, תחושת הרעב, נותנת לו איזושהי תחושה של חיסרון וחסר לי וצריך משהו, ואז הוא משלים את הדברים בעיניים תוך כדי קנייה. אז לכן, אומרים חכמנו, לך תקנה כאשר אתה סביע. התחכמו על כך בעלי הסופרים, ואמרו, רגע, מה, בן אדם יבוא סביע, אז הוא לא יקנה מספיק. אז אנחנו נדאג לזה שגם אם הוא סביע שבסביעים, כן, הוא יצא, הוא ייכנס לתוך מרקולתנו בתחושת רעב. ועל כך הריח. אין מה לעשות. אני לא רואה איך אנחנו מתגברים על העניין הזה. אין לנו זכות לומר, אל תשימו את המאפים כל כך קרוב לאפנו ישר בכניסה. אבל אנחנו יכולים פסיכולוגית לעבוד על עצמנו. ולומר, רגע, מה המטרה פה? עצם הידיעה שהמטרה פה היא לגרום לי להיות תאב ורעב ואחד שחש מהר לקנות כל דבר, עצם הידיעה הזאת כבר תמנע ממני מליפול ברשת הזאת. ולכן כשאנחנו נכנסים לחנות ואומרים לעצמנו, וואו, הריח הזה ממש טוב, אוקיי, הריח הזה ממש טוב, אפשר אפילו ליהנות ממנו, למה לא? זה חינם. אם אנחנו צריכים לקנות משהו במאפים, יכול להיות שגם נקנה, בהתאם למה שרשמנו בבית, מה אנחנו ממש צריכים. אבל אם אנחנו לא צריכים משהו, אנחנו נגיד, יופי, נהנו מהריח, אנחנו חוזרים לעולמנו הרציונלי, שבו אנחנו קונים מה שאנחנו צריכים. ואז מתקפת מבצעים. לקנות בגלל שהדבר במבצע, זה תמיד יותר יקר. בדקתי, תבדקו גם אתם. לעולם לא לקנות יהיה הרבה יותר זול מאשר לקנות משהו במבצע. אין ספק. תבדקו את זה. כלכלית, מאוד קל לעשות את החשבון. לקנות משהו במבצע, נכון. אם במקרה ברשימה שלי היה כתוב שאני צריך לקנות בקבוק שמן, מסוג זה או אחר, והגעתי לחנות, והבקבוק שמן הזה במבצע, נו, אז מה, אני בכוונה לא אקנה אותו כי הוא במבצע? ודאי שלא. אגב, כדאי, בכל אופן בסוגריים נאמר, לבדוק את תאריך תפוגתו. הרבה פעמים, במוצרים האלה שנמכרים במבצעים, או בפטנט הזה שנקרא 1+1, משתמשים בעלי הסופרים כדי שאנחנו נקנה כמה שיותר ממוצר שאוטוטו פג תוקפו. מבחינתם, זו הזדמנות נדירה וטובה להיפטר מהמוצר. אז גם אנחנו צריכים לבדוק. יכול להיות שאימפקטו פה בעוד חודש, ואני ממילא אסיים אותו בעוד שבוע, אז לא מפריע לי שזה כך מבחינתו של המוכר, ואני אקנה את זה במבצע, כי לי זה כדאי. אבל אימפקטו פה אתמול, ואני צריך את זה לעוד חודש, אז ממש לא כדאי לקנות במבצע. אפילו אם תכננתי לקנות את המוצר הזה והוא נמצא אצלי ברשימה, כדאי לקנות מוצר שלא נמצא ברשימה, שלא נמצא במבצע, אבל הוא יכול להחזיק מעמד יותר זמן, ואם אני לא אשתמש בו היום, הוא עדיין יהיה טוב גם בעוד חודש. אז זה הנושא הזה של מבצעים. לעולם אל תקנה מוצר רק בגלל שהוא במבצע. נקודה. אותו דבר לגבי 1+1. ברור שאם ברשימה כתוב שאתה צריך לקנות שתי משחות שיניים, אחת בשביל המשפחה ואחת בשביל בנך שיוצא עכשיו ללמוד בישיבה, וגם הוא רוצה משחת שיניים. אז ודאי שאם רשמת לעצמך לקנות שתי משחות שיניים באותו סוג, ועכשיו זה ב-1+1, נו, אז ודאי שתקנה 1+1, למה לא? זה לא יהיה יותר יקר מאשר לקנות אחד לחוד ועוד אחד לחוד. אבל ב-1+1, א', אמרנו, כבר הזכרנו מקודם, צריך לבדוק האם עדיין המוצר בתוקף מבחינת תקיפות זמנו על המדף. נקודה נוספת שצריך לבדוק, האם המחיר הוא אמין. זאת אומרת, הרבה פעמים מוצר שעלותו 10 שקלים, יעלה המוכרת מחירו ל-16 שקלים, ויאמר לך, מוצר אחד עולה 16 שקלים, ואתה יכול לקבל 1+1 ב-20 שקל. לדוגמה, 2 ב-20 שקל, או 1+1 ב-16 שקלים אפילו. זה עדיין לא עושה את המוצר לזול כל כך, כי בחנות אחרת תמצא אותו ב-10 שקלים. אז שווה בדיקה, גם הנושא הזה. לא תמיד באמת המוצרים הנמכרים ב-1+1, הם באמת מוצר ש... מצוין, טרי וטוב, שאתמול מחירו היה 10 שקלים, והיום ב10 שקלים תקבל פעמיים. וגם, נחזור על אותה מנטרה שאמרנו מקודם, גם 1+1 זה יהיה הרבה יותר יקר מאשר לא לקנות בכלל. נקודה נוספת שיש להבחין בסופרים זה מיקום המבצעים ומיקום המוצרים בכלל. ישנה תורה שלמה איכן לסדר את המוצרים בתוך הסופר. אנשים לומדים את זה, לומדים את זה בקורסים מסוימים, ואנשים שמחזיקים מוצרים כאלה ומרכולים כאלה, מיישמים את זה. הם יוצאים מתוך הנחה שעם ישראל הוא עם של אנשים צנועים. הם לא מרימים את הראש למעלה, כי להרים את הראש למעלה זו גאווה. הם גם לא מתכופפים למטה, מכיוון שהתכופף למטה עלול לגרום לכאבי גב. חוץ מאותו אדם שתמיד היה קונה את המוצרים במדף התחתון, שאלו אותו למה אתה קונה את המוצרים במדף התחתון, אומר אני אוהב תמיד לקרוא את המוצרים שהמחירים בהם הכי נמוכים. אז חוץ מאותו אדם שככה חשב שהוא יצליח להוזיל את הוצאותיו, מסתבר שרוב האנשים לא מסתכלים למעלה ולא מסתכלים למטה. ועל כן, הצעה ירוצה אצל בעלי הסופרים את המוצר שהם מעוניינים למכור. דעו לכם, בתוך המוצרים, יש מוצרים שהבעל החנות מעוניין למכור. זה יכול להיות אותו סוג של קקאו או קפה. יש הרבה סוגים של קפה, אבל בעל החנות יש אינטרס למכור סוג מסוים דווקא יותר, כי אותו הוא מקבל יותר בזול, ועליו אחוז הרווח הוא הגבוה ביותר. ולכן הוא ישים אותו באמצע, כדי שכמה שיותר אנשים יקנו את המוצר הזה. כי אנשים, אמרנו ישרים, מסתכלים ישר, לא למעלה ולא למטה. אבל לא נורא, מותר קצת להסתכל למעלה, זה לא חוטא בגאווה. מותר קצת להסתכל גם למטה, אם תתכופף זה יעזור לך קצת להתעמלות היומיומית שלך. ולבדוק האם המוצר שנמצא באמצע מתאים לך. יכול להיות שדווקא המצב, הקפה או התה, דגנים, כל מוצר שהוא. זה שנמצא במדף העליון הוא יותר מתאים לך. הוא פחות מתאים למוכר, אולי הוא מרוויח עליו פחות, אבל הוא יותר מתאים לך. אז לא נורא כל כך, להושיט יד למעלה ולהוריד מדף מהמדף. אם אתה לא מגיע למדף למעלה, תבקש. בכל מקום יש עובדים שיעזרו לך לקבל אותו מלמעלה. אם המדף נמצא למטה, קצת התכופפות, כאמור, התעמלות בוקר, צהריים או ערב, תלוי באיזה שעה אתה בקניות, ואתה לוקח את המוצר שאתה מעדיף מבחינה איכותית ומבחינה כלכלית. אז גם בנושא הזה לקחת בחשבון. נקודה נוספת שצריך לקחת בחשבון בקניות, זה כמה אני צריך מכל מוצר. אז גם אם זה לא במבצע, וגם אם זה לא אחד פלוס אחד, גם המוצרים, כמה אני צריך מכל מוצר? הכמות שבה אני משתמש. הרי דברים מתקלקלים. אם זה מוצרים כמו מוצרי חלב, אז הרבה פעמים אנחנו ככה בשפע. קונים מוצרי חלב. מוצרי חלב, זמן המדף שלהם, אפילו שאנחנו מחזיר אותם למקרר, הוא כמה ימים. ולכן, לחשב בדיוק כמה גבינות אני צריך מסוג זה או אחר, כמה שקיות חלב. אגב, הייתי מאוד ממליץ לקנות שקיות חלב ומחל פלסטיק. ההבדל בין שקית חלב לבין חלב בקרטון הוא שקל. אז משפחה שקונה שקית חלב בשנה, לא משמעותי. אבל משפחה שקונה שקית חלב ביום, איזושהי כמות סבירה של חייו, שקית אחת ביום, אז הוצאה של 30 שקל פחות כל חודש. שווה. אז קונים פעם אחת מחל פלסטיק הזה ושקית חלב. החלב אותו חלב בשני המקרים. אז כאמור, כמה שקיות חלב או כמה קרטוני חלב אני קונה לעצמי, צריך לחשב במדע מדויק במשפחה. כמה אנחנו מוציאים, כמה ימים לפני, מה הטריות של המוצר, אפשר להסתכל בכל המוצרים, חייבים לציין את תאריך התפוגה של המוצר ולקנות אך ורק את הכמות הנדרשת שלי. נכון? זה אולי ידרוש ממני ללכת פעמיים בשבוע למקולת? אוקיי, אז נלך פעמיים בשבוע למקולת. זה אולי כמה שקלים, אבל בחודש, בשנה, זה מצטבר להרבה מאוד כסף. ולכן שווה ללכת לפעמים פעמיים בשבוע למקולת או לחנות זו או אחרת, ולקנות את המוצרים יותר טריים, והעיקר שלא נזרוק. בנקודה האחרונה, לשלל הנקודות שעוסקות בקנייה נבונה, שואלים אותי הרבה פעמים אנשים, איפה כדאי לעשות את הקניות? במרכולים הגדולים, עם השמות המפוצצים, עם הכמויות העצומות, או במקולת או במינימרקט השכונתי, ששם ההיצע הרבה יותר קטן, ובאופן טבעי המחירים יותר גבוהים. נכון, בבדיקת פר מוצר באופן ממוצע, לא בכך, אבל באופן ממוצע, לקנות בסופרים הגדולים, שחלקם נמצאים אפילו בפרברי העיר, בממוצע כל מוצר הוא בין 10-15% יותר נמוך. לא יותר מזה. לא לחשוב שאפשר לקבל את המוצרים האלה בחצי חינם או בכמעט חינם או ברבע חינם. לא להגזיר. לא עד כדי כך אנשים חושבים עליהם. אבל זה נכון שהמרכולים הגדולים גם קונים כמויות עצומות. זה הסוד שלהם. הם קונים כמויות, לא לחוס על בעלי החנויות הקטנות. עלי הסופרים הגדולים ובעיקר בעלי הרשתות קונים כמויות עצומות. ומאחר והם קונים כמויות עצומות לכל הרשת, הם מקבלים מהספקים מחירים אחרים, מחירים יותר נמוכים. לכל בעל בית חרושת שמשווק זה מוצר זו אחר, שווה לו בכמויות של אלפים להוריד בכמה אגורות את המחיר. אז הקנייה של בעל הסופר היא באופן, או בעל הרשת בעיקר, היא זולה יותר מהמשווק או המייצר, ממילא הוא יכול למכור את זה יותר זול, גם כמות המוצרים שהוא מוכר היא גבוהה יותר, ולכן הרווח שלו יהיה גבוה יותר, גם במחירה נמוכה יותר, הוא יכול להרשות לעצמו מתח רווחים נמוך יותר. אבל לא להיסחף ולא ליפול ברשתות הרשתות. לא מדובר על יותר מ-10-15% גג של הנחה, או של זולות יותר במקום הזה. יכול להיות שבמבצע זו או אחר, ששוב בסוגריים נא לבדוק מתי פג תוקף של המוצר וכו' וכו', ומה בדיוק הסיבה שהוא כל כך, הוא במבצע כל כך זול, במבצע זו או אחר אפשר לקבל מוצר הרבה יותר זול. אבל בסך הכל, זאת הרמת המחירים בין 10-15%. טוב, אז זה גם כסף. ובחודש, ובשנה, שמדברים על אלפי שקלים, 10-15% זה בהחלט משמעותי. אבל פה נכנסת נקודה חשובה מאוד לקחת בחשבון. האם כשאני הולך לסופר הגדול, האם אני קונה באמת רק מה שאני צריך, או שאני קונה הרבה מעבר למה שאני צריך? במילים פשוטות, האם אני נופל ברשתה של הרשת? או האם אני קונה רק את מה שצריך? את זה כל אדם צריך וחייב לענות לעצמו. אם הוא קונה רק מה שהוא צריך, הוא לעולם, הוא לא יוצא, או כמעט לעולם, עם סל מנופח מעל ומעבר למה שהוא ציפה בתחילת הקנייה, אז אכן שווה לקנות ברשתות הגדולות. שוב, צריך לקחת בחשבון, האם אני צריך לנסוע למקום הזה, אז גם דלק עולה כסף, אם גם זמן חשוב לי. אבל אם זה בדרך שלי, אם זה קרוב מאוד לביתי, אם זה נוח לי מאוד להגיע לשם, ואני קונה אך ורק את מה שתכננתי מראש, אכן שווה לקנות ברשתות הגדולות, ולצאת עם סל מוצרים זול יותר בסך הכל מהקנייה במקומות הקטנים. אבל אם מסתבר שבמקום הקטן, במקולת שכונתית, אני קונה הרבה פחות, אני יוצא עם סל הרבה יותר זול מבחינת הסך הכל, זאת אומרת קניתי הרבה פחות מוצרים, אבל יצאתי עם סל נניח של 400 שקל, לעולם 400 שקל במקולת השכונתי יהיה, תבדקו את זה, יהיה הרבה יותר זול מסל של 600 או 700 שקל ברשת קניות גדולה. נכון, יהיו שם הרבה יותר מוצרים, אבל איך זה שהגעתי ל-400 שקל במקולת השכונתית? כנראה שאת שאר המוצרים אני לא צריך, כי במקולת השכונתית באופן טבעי אני מרגיש שהמחירים יקרים יותר, אז אני מרשה לעצמי לקנות רק מה שאני צריך, לא כדאי לקנות משהו אחר כי הוא מאוד יקר, אז אני קונה רק את מה שאני צריך. ואילו ברשת הגדולה אני מרשה לעצמי לקנות הרבה מעבר למה שאני צריך. אז שוב, נפלנו ברשת, קנינו הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים. אז נחזור על הנוסחה. במידה ואתה קונה ברשת אך ורק את מה שאתה צריך, והסל שלך יוצא זול, שווה את המאמץ. אבל אם אתה נתפתה לכל הפיתויים ולכל השפע, כפי שדיברנו בתוך הפינות הקודמות, אתה נופל ברשתות האלה, לא תהיה לך ברירה, אלא להחליט שאתה עובר לקניות במקולת השכונתית, לקנות רק מה שאתה צריך, ומילא סל ההוצאות שלך במשך חודש יהיה הרבה יותר נמוך. תודה שהקשבתם לנו עד פה. מקווים שתיישמו את העצות, תתחילו לעבוד על זה, אולי לא ביום אחד, אולי לאט לאט, נכנסים לאיזושהי רוטינה של דרך קניות, של עבודה נכונה מול עולם השפע הזה, ולאט לאט נבנה תקציב יותר טוב למשפחתנו, וממילא נחיה יותר טוב. תודה שהיית איתנו, ולהתראות בפעמים הבאות.